אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. חברותה עם ידידיה תנעמי.
שלום לכם, חברותה בכאן מורשת, ואנחנו נפגשים שוב ללימוד משותף עם רבנים ואנשי חינוך בנושא הלכה, אמונה ותנ"ך, הערב בעולם התנ"ך. ואנחנו נפגשים ללמוד יחד עם הרב אייל ורד, רב במכון מאיר ורב קהילת יחדה בפתח תקווה. נבקש ללמוד את המעמד שהיה בהר גריזים והר עיבל. אנחנו יוצאים לדרך גם דרך האינטרנט בכאן מורשת וגם דרך האפליקציה כאן אודי. שלום לך הרב אייל ורד.
שלום וברכה ידידיה ושלום למאזינים.
אז אנחנו בהקשר של הפרשות שלנו, פרשת ראה ופרשת כי תבוא, ושם אנחנו פוגשים את הקריאה הזאת להגיע לארץ ושם לעלות אל הר גריזים והר עיבל. והשאלה מיד שעולה, האם יש כאן תהליך שמתחיל בפרשת ראה וההמשך שלה בפרשת כי תבוא, או שמדובר כאן על שני דברים שונים?
כן, יפה ציינת. קודם כל, זה חשוב לשים לב שהתורה בפרשת ראה, היא פותחת, היא כאילו מעוררת סקרנות, בסדר? בוא נחשוב שאנחנו קוראים את הפרשה הזאת פעם ראשונה בחיים, פרשת ראה. אז התורה אומרת שכשנגיע לארץ ישראל, נשים את הכללה על הר עיבל ואת הברכה על הר גריזים, אבל לא כתוב מה זה כללה ומה זה ברכה, מה המשמעות של הדברים האלו, מה זה אומר לשים כללה על הר וברכה על הר, איך הדבר הזה נראה? הדבר המעניין הוא גם שהתורה מאוד מפרטת את המיקום. וזה אומר שזה, זה, אין לראות בדבר הזה איזה מעמד רוחני, מטמורפוזי כזה, זה משהו קונקרטי. זה אמור לקרות במקום קונקרטי, בזמן קונקרטי. יש פה הערה יפה של הרמב"ן. הרמב"ן כותב את הפירוש שלו על התורה כשהוא עוד לא הגיע לארץ ישראל. אז הוא מנסה להבין איפה זה נמצא, הערים האלו. התורה מתארת, אבל איפה זה נמצא? הוא מגיע לאזור שכם, התורה אומרת, אבל הוא אומר, יראה לי שהר עיבל הוא הצפוני, והר גריזים הוא הדרומי. מדוע? כי הר עיבל זה הכללה, והכתוב מצפון תיפתח הרעה. והר גריזים זה הברכה, והברכה, הכל רוצה להדרים, יחכים, כל... אז כן, הרמב"ן צדק, אבל הוא לא הכיר את המפה. היה לו איזו סברה רוחנית, ומשם הוא הגיע לזה. אז התורה בתחילת פרשת ראה פותחת פה איזה פתח. היא קצת משאירה אותו באיזה סוג של איזה סימן שאלה. ומה שהתורה סותמת בפרשת ראה, היא מרחיבה הרבה יותר בפרשת כי תבוא. רק ששם זה קצת מבלבל, יש שם איזה טריק לכאורה. כי בפרק אחד, בפרק כ"ז בספר דברים, יש רצף אירועים שמתוארים בו, שאנחנו ננסה ביחד ללמוד מה בדיוק המשמעות של כל אחד מהם בפני עצמו. הם קורים באותו אזור, התורה מכוונת לאותו מקום, אבל זה לא, על פניו, זה לא אותם אירועים, ויש להם גם תכליות שונות. אז כן, אנחנו מדלגים כבר, הפרשנים פה מדלגים אותנו לפרק כ"ז, וכאן בואו נקרא כמה מהפסוקים. ויצב משה בזקני ישראל את העם לאמור, שמרו את כל המצווה אשר אנוכי מצווה אתכם היום, מהר ביום אשר תעברו את הירדן אל הארץ אשר אדוני לך נותן לך, והקימותה לך אבנים גדולות, וסתה אותם בסיד, וכתבת עליהן את כל דברי התורה הזאת בעוברך, למען אשר תבוא אל הארץ, אשר אדוני אלוהיך נותן לך, ארץ זבת חלב ודבש, כאשר דיבר אדוני אלוהי אבותיך לך. עכשיו, הפסוקים כאן ממשיכים, בואו רגע נעצור כאן ידידיה, זה כבר מספיק לנו כדי לנסות להבין את השאלות שיש במעמד המשונה הזה, כן? יש כאן איזה מצווה, קודם כל העיתוי שלה הוא מאוד מאוד משונה, זה צריך לעשות ביום שעוברים את הירדן. עכשיו אני מקווה שהמאזינים שלנו כבר התרגלו שצריך ללמוד תנ"ך בתלת ממד. אנחנו בארץ ישראל, אנחנו גם יודעים איך זה את הטופוגרפיה, אנחנו גם מבינים את המשמעות הצבאית. מה המשמעות הצבאית של חדירה מאזור הגלגל ששם בני ישראל היו אחרי מעבר הירדן, עד ל... כן, ל...
אמצע הארץ.
עד לאמצע הארץ, כן, עד ל... כן, כתוב אומר, כן, והיה בורחים את הירדן, תקימו את האבנים האלה, אשר אנכים יוצא בתחמיון, בהר עיבל, וסתה אותם בסיד, יש כאן את המיקום, עד הר עיבל, זה כמעט 30 קילומטר אווירי, בשטח אויב, בשטח עוין וגם בשטח נחות, אתה עולה מלמטה למעלה. צריך להיות כאן משהו מאוד מאוד דחוף, מאוד מאוד קריטי, מאוד משמעותי, שבגללו התורה, משה רבנו, יצווה לעשות סוג כזה של, סוג כזה של פעולה, שהיא פעולה מסוכנת, אי אפשר להתעלם מהעובדה, זה חדירה לעומק שטח אויב, בזמן שהם רק נכנסו. מה כל כך דחוף בעניין הזה?
רגע, אתה נדבר על פעולה, זאת אומרת, יש כאן מבצע צבאי, לא כל העם אמור להגיע לשם?
יפה, הפשט הוא, שלא כל העם אמור להיות שם. כן? צריך לשלוח איזשהו כוח, שיעשה את הפעולה הזאת, יקים אבנים גדולות, יסוד אותם, האבנים האלה חזל מלמדים אותנו, זה בעצם אבנים שנלקחות מהירדן. כלומר, בזמן חציית הירדן, מוציאים מהירדן היבש אבנים, את האבנים הללו צריך להעלות לאזור הר עיבל, ושם לבנות את המזבח הגדול הזה, לסוד אותו בסיד, ומה לעשות? וכתבת על האבנים את כל דברי התורה הזאת באר היטב. זה מעמד אחד שמתואר בפרק כ"ז. מעמד שני מתואר מפסוק י"א ואילך, והוא בכלל מעמד כנראה שלום תוכן אחר. ויצב משה את העם לאמור, בעת היו לאמור, אלה יעמדו לברך את העם על הר גריזים, בעוברכם את הירדן, שמעון ולוי ויהודה ויששכר יוסף ובנימין, ואלה יעמדו על הכללה בהר עיבל, ראובן גד ואשר, וזבולון ודן ונפתלי, וענו הלווים ואמרו אל כל איש ישראל כל רם, וכאן יש רצף ארורים, 11 ארורים, ארור אשר יעשה פסל ומסכה, ארור מקלע אביו ואמו, ארור משיג גבול רעהו, ארור משגה עבר בדרך, ארור מתי משפט גר ויתום ואלמנה, ארור שוכב עם אשת אביו ועם חותנתו, וארור מכה רעהו בסתר, ארור לוקח שוחד, רשימת ארורים. שני מעמדות נפרדים. המעמד השני ברור שהוא מעמד שכל העם צריך להיות בו, זה כתוב מפורש, ואמרו אל כל איש ישראל כל רם, יש בו גם את הר גריזים ולא רק את הר עיבל, יש לו כנראה משמעות אחרת. ואנחנו רוצים לנסות להבין מה המשמעות של כל מעמד בנפרד, ואחרי זה לנסות לראות בספר יהושע מה היה בפועל, מה היה בביצוע.
אם נסרג על את המעמד השני הגדול יותר, הוא מתוחם לזמן, כמו שראינו במעמד הראשון, שזה דווקא באותו יום שעוברים את הירדן?
יפה שאלת. קודם כל, המעמד השני, המעמד הגדול, זה בעצם המעמד שהוא מתואר בתחילת פרשת ראה. ממנו יצאנו, נכון? ושם, גם שם וגם פה כתוב, בעוברכם את הירדן. בעוברכם את הירדן, בניגוד ל... והיה ביום אשר תעברו את הירדן, במעמד הראשון שביום אשר תעברו את הירדן, זה הכוונה בו ביום. אין פה אפשרות להתחמק. בעוברכם את הירדן, הכוונה, אחרי שתעברו את הירדן, בתקופת הזמן הקרובה למעבר הירדן. זה לא צריך להיות בו ביום, וגם אין לדחות את זה לשנים רבות. זה צריך להיות, ברגע שתתבססו ותכבשו את האזור הזה, הרי צריך לכבוש את האזור הזה, אתה לא יכול להביא את כל העם לכאורה, אתה לא יכול להביא את כל העם לשם ו... לעשות מעמד כזה גדול בלי שהאזור הזה נכבש. אז בעוברכם את הירדן זה סמוך ונראה, נקרא לזה ככה. אין תאריך ספציפי, אבל המעמד הראשון הוא מעמד שנוקב כן בזמן, ביום, כן, אשר תעברו את הירדן, בו ביום. אז אנחנו צריכים להבין את שני המעמדות האלו, ואולי נתחיל מהמעמד, דווקא מהמעמד הראשון, כי יש בו לדעתי איזו אמירה מאוד מאוד משמעותית, מאז ועד ימינו אלו.
אז לפי שנתחיל, אני מנסה גם קודם כל להבין למה דווקא צריך להגיע אל הר עיבל, אל הר גריזים, אל אמצע הארץ, האם יש משמעות למקום עצמו, במיוחד שאתה מדבר על המעמד הראשון, שצריך להגיע באותו יום, לקפוץ מהירדן, מהגלגל, אל אמצע הארץ.
קודם כל, זה ברור של הטופוגרפיה, יש מקום בתנך. כלומר, התנך עושה שימוש הרבה פעמים בטופוגרפיה כדי להעביר חוויה. לדוגמה, בתהילים, דוד המלך נמצא כנראה באיזה מעוק, מה שקוראים היום מעוק, נכון? אז הוא במדבר יהודה, מעוק זה מין כן, מקום שמתחתר והולך בצער, אז הוא אומר, תהום אל תהום קורא לכל צינוריך, כל משבריך וגליך עליי עברו. הוא מזהה את המצוקה שהוא נמצא בה, יחד עם המסלול הטופוגרפי שהוא הולך. אז תנך עושה שימוש בתבניות טופוגרפיות כדי להעביר, כדי להעביר תחושה. גם כאן, בשני המעמדות נעשה שימוש. לגבי השימוש במעמד השני נדבר לקראת ההמשך. לגבי המעמד הראשון, הריבל זו נקודת גובה מאוד מאוד בולטת. אם אתה רוצה לעשות משהו, זה מאוד מאוד בולט שרוצים שיקרה כאן משהו שישימו אליו לב. ולכן בונים מזבח גדול על ראש הריבל. המזבח הזה גודלו, אדם זרטל חפר שם, הוא מצא שם מזבח בסדר גודל גדול מאוד, אבל כשאבנים צבועות בסיד, סיד הוא לבן, הוא בוהק, לא רק שהוא לבן, הוא בוהק, אתה יכול לנסות לדמיין מה קורה לכנעני המצוי, וזה הר עיבל, שומרון, זה לב ממלכת כנען, שם הם נמצאים, שם נמצאת הליבה של עמי כנען, זה גם אזור טופוגרפי של גב ההר, גם הם היו שם, זה הייתה הנוכחות שלהם. מה קורה לאיזה כנעני מצוי, כזה או אחר, שנמצא בשומרון, או נמצא בכל עיר אחרת באזור, שהוא קם בבוקר, מרים את העיניים, אל הר עיבל, ורואה איזה מבנה ענק צבוע בלבן בוהק על השמש שזורחת עליו ממזרח ומכה בדיוק על פסגת ההר. דבר ראשון, מה הוא יעשה? הוא ילך לראות מה זה. זה מאוד מאוד בולט, זה מאוד מאוד ניכר. זה לא היה אתמול בלילה, זה פתאום כן נמצא היום בבוקר, מה קורה? הוא ילך לשם ויראה מה שכתוב, אנחנו מיד ננסה להבין מה כתוב כאן, ובעצם משהו כאן אמור להתחודל. כלומר, יש כאן ניצול של נונגובה בכוונה. התורה אצלנו, תוך כדי שאתה שואל, הדבר הזה מתחדש לי, התורה מציינת אצלנו בפרשת ראה, כשהיא מציינת את הדרכים, היא אומרת, אלוהים בעבר הירדן, אחרי דרך מבוא השמש. למה חשוב שזה יהיה בדרך מבוא השמש? מבוא השמש זה לא השקיעה, אלא זה יכול להיות נפש השמש באה מהזריחה. כי המזבח הזה, איך שהשמש תזרח, היא תקה בו, והוא יבהק לקילומטרים, ומכל המרחב יראו אותו, ויבואו כנראה, לעשות להבין מה זה המבנה המחודש הזה.
ואני מבין מתוך הדברים שלך, אני מקווה שאני מכוון נכון, שבעצם כל הפעולה הזאת, כל המעשה הזה, הוא היה יותר כלפי חוץ, ופחות כלפי פנים, כלפי עם ישראל, כי אתה מדבר פה על הבולטות, כלפי עמי כנען, כלפי עמי הארץ, ופחות על המשמעות כלפי עם ישראל.
כן, נכון. זה תמון במילים, שמופיעות בפסוק ח' וכתבת על האבנים את כל דברי התורה הזאת בער היטב. בער היטב חז"ל אומרים ב-70 לשון. כלומר זה גם היה כתוב בשפה שאומות העולם הכנענים יוכלו להבין אותה. אז אנחנו רק בנינו כאן את המסגרת, אבל מה כתוב? מה התוכן? מה המשמעות? זה קשור לסוגיה מוסרית משמעותית שאולי שקשורה בכלל באופן כללי לספר יהושע, ולשאלה האם אנחנו בתור עם ישראל אמורים לתת דין וחשבון על הפעולות שלנו לאומות העולם. כלומר, אם אנחנו אמורים לעמוד באיזשהם קריטריונים מוסריים כאלו ואחרים, והתשובה שהתורה נותנת בהרבה מאוד מקומות, גם כאן וגם בעוד מקומות, היא חד משמעית כן. כלומר, אפשר היה לטעון שאנחנו באים לכאן, אנחנו לא חייבים דין וחשבון לאף אחד, כולם יכולים מה שנקרא לקפוץ לנו, אנחנו באים וכובשים ונגמר הסיפור. אבל אז לאומות העולם יכולה להיות טענה כלפינו, והטענה היא, ליסטים אתם, בסדר, אתם יותר חזקים מאיתנו, זה אנחנו כנראה הוכח, כי הצלחתם לכבוש את הארץ, אבל עשיתם מעשה ליסטיות, עשיתם מעשה גניבה, גזלה, שוד. ולכן, כדי למנוע טענה כזאת, שזו אגב טענה שמופיעה בתחילת, ברש"י הראשון על התורה, נכון? שלא יאמרו אומות העולם ליסטים אתם, לכן התורה מתחילה מבראשית. אז כדי למנוע טענה כזאת, חשוב מאוד, והתורה אומרת, המעמד הזה יש לו סיבה. מה הסיבה? כן, וכתבת עליהם את דברי התורה הזאת בעוברך, למען אשר תבוא אל הארץ, אשר אדוני אלוהיך נותן לך ארץ זבת חלב ודבש. כלומר, זה מה שיגרום לנו, ויתיר לנו כביכול את כיבוש הארץ. מה מתיר את כיבוש הארץ? העובדה שאנחנו קודם כל מספרים את הסיפור ההיסטורי האלוקי שלנו. עוד לפני שנכנסנו לכאן, רק חצינו את הירדן, מיד עולים להר עיבל ומספרים לאומות העולם מי אנחנו. מה הסיפור? דעו לכם, אנחנו הבנים של אברהם, יצחק ויעקב. אנחנו המאמינים באל אחד, האומה המונותאיסטית. אנחנו באנו לכאן כי זאת הארץ שלנו. והיינו כאן וגלינו ממצרים, וגלינו למצרים ואנחנו כעת חוזרים. אתם יכולים להיות תחתינו ולהתברך. אבל הדבר הזה יש עוד תנאים. אתם צריכים לקבל את המרות הלאומית שלנו. אתם צריכים להפסיק לעבוד עבודה זרה. אתם צריכים לקבל אמונה באל אחד. אתם צריכים לקיים שבזאת בני נוח. אתם יכולים להיות גר תושב או גר צדק. אבל אתה צריך לדבר אל אומות העולם. כלומר, כשעם ישראל מגיע לארצו, הוא לא רק מחפש לעצמו איזשהו מקום, אלא הוא מבשר איזושהי בשורה מוסרית לעולם כולו, והדבר הזה צריך להיות באופן שהעולם יוכל להבין את זה, באופן מונגש לצורך העניין, בסדר? אז זה כתוב, הפרשנים כאן דנים, מה בדיוק היה כתוב על המזבח הזה? ברור שלא היה כתוב עליו את כל התורה. הרס"ג ועוד מהראשונים אומרים, שהיה כתוב על זה את עיקרי הדברים, בעיקר מספר דברים. עיקרי הדברים, מי אנחנו? מי זה עם ישראל? עשרת הדיברות, מעמד הר סיני, איסור עבודה זרה, איסור השתחוות לפסל, קריטת הברית שהקדוש ברוך הוא קראת איתנו, וכמעט אפשר להגיד ההזמנה לאומות העולם, שנמצאות כאן בארץ, לבוא ולקחת חלק בעניין הזה. חלקם יכולים להתגייר, חלקם יכולים להיות גרים תושבים, ומי שלא מתאים לו, יכול גם ללכת. יש רמב"ם מפורסם, על פי מדרש, שאומר שגימל פרוס דגמאות, שלח יהושע לפני שהוא נכנס לארץ. פרוס דגמא אחת, מי שרוצה להילחם, ילחם, מי שרוצה ללכת, ילך, מי שרוצה להשלים, יבוא וישלים. ישלים עם מה? מי אתם? מה הסיפור שלכם? הנה, זה אנחנו. וההגדרה פה היא הגדרה מאוד חשובה. תראה, אני בואו ננסה רגע להקביל את זה לתחילת ימי הציונות.
זה מגילת העצמאות הראשונה שלנו?
כן. כלומר, גם במגילת העצמאות, עכשיו היא, מגילת העצמאות היא מאוד בעניינים, בגלל חוק הלאום וכו', גם במגילת העצמאות יש דיבור שפונה אל אומות העולם, אל העמים היושבים כאן, אל הערבים וכו', מושיט להם יד השלום, וגם אם אני רגע מסתכל על תולדות הציונות מלמעלה, אז כל המקומות שבהם בן גוריון וויצמן היו צריכים לעמוד בפני כל מיני ועדות של האנגלים, ועדת פיל, או ועדת השולחן העגול, והם צריכים להסביר בעצם למה הם חושבים שעם ישראל צריך לחזור לכאן, למה לכאן ולא למדגסקר או לאוגנדה, ושם היו דיבורים מהתנך, שם היו דיבורים, זאת הארץ שלנו, וזה, כן, איך אמר בן גוריון, לא המנדט הוא התנך שלנו, אלא התנך הוא המנדט שלנו, וכן על זה הדרך, וכל מה שאמרו מנהיגי הציונות, כמובן, לא סיפק את דעתו של הרועה הגדול הרב קוק, שאמר, לא, זה לא מספיק, אל תדברו על ביטחון, אל תדברו רק על עם נרדף, תדברו על גורי יהודה, שחוזר חזרה לאדמתו לחיות בו את חייו, על פי התורה, כלומר, בכל הגודל והמילוי והתוקף של המשפט הזה, וכמה הרב קוק נלחם כדי שימחקו את הסעיף, שהציונות דבר אין להם הדעת, אומר הרב קוק, הציונות היא המימוש היותר עמוק של הדעת ושל היהדות, כלומר, עוד לפני הקמת המדינה, היינו צריכים להסביר לאומות העולם, ואומות העולם זה בריטניה, כלומר היא הייתה אימפריה של אותה תקופה, אז דרכה אתה מגיע לכל אומות העולם, מי אנחנו? מה הסיפור שלנו? מה אנחנו רוצים לבוא בעצם לממש כאן? וטוב, הציונות אמרה מה שהיא יכולה להגיד, בגובה שהיא הייתה באותו זמן, הרב קוק ניסה לבנות שם קומה נוספת, דגל ירושלים, הדבר הזה ודאי הולך ומתהווה, הולך ומתקיים, זה לא התחיל מהציונות, זה התחיל ממשה רבנו, מהציווי על הכניסה לארץ ישראל, לבוא ולספר את הסיפור שלנו לאומות העולם. מי אנחנו? שוויץ של המזרח התיכון, באנו להקים פה איזה עמק סיליקון, באנו לעשות כאן, לא יודע מה, כל מיני חקלאות הייטק, גם, יכול להיות, אבל זה ממש לא בעיקר. יש כאן אומה מיוחדת, עם כישרון מיוחד, מאמינה באל אחד, שבאה להרים את כל הרמה המוסרית של האנושות כולה, בזה שהיא חוזרת לארצה, וחיה בחיים מלאים, מתוקנים, ישרים, ויש לה גם מקום לגויים, ברמה כזו או אחרת, לחיות לצידנו, על ידינו, אותם אלה שמתגיירים, אז אפילו בתוכנו, אגב, זה דבר מאוד מעניין, אין הרבה ציוויים בתורה על אהבה. רוב התורה היא נוגעת בעירה. יש שלוש אהבות. ואהבת את השם אלוהיך, קראנו פרשת בית חנן, ואהבת לרעך כמוך, פרשת קדושים, ואהבתם את הגר, ואהבת את הגר. שזה כאילו, יש מצווה לאהוב את הגר. הרב קוקוסיף, יש מצוות אהבת ארץ ישראל. אז זה הפשר של המעמד הראשון בהר עיבל. אז אני עכשיו חוזר רגע לכנעני הזה שמתעורר בבוקר, והוא רואה את המבנה המובהק הזה, הבוהק, אז הוא עולה, הוא קורא לכל החברים שלו, והם עולים להר עיבל, והם מתחילים לקרוא, מה כתוב כאן? אנחנו ישם אלוהיך, לא תרצח, לא תנאף, לא תגנוב, זה פונה גם אליהם לכאורה, מי זה עם ישראל? הם חוזרים חזרה, הבנים של אברהם, יצחק, יעקב וכו', חוזרים לכאן, פתאום עולה לו איזה עירור, רגע, אולי יש לי פה הזדמנות, אולי יש לי פה צ'אנס. גם הכנעני הכי שפל, הכי תמה, נברא בצלם אלוקים. גם הוא יש לו איזה רצון, אולי, לחיות את החיים שלו בצורה מתוקנת, בצורה נקייה ועדינה. אולי מתעורר בו איזה רצון לתקן, לשנות, להיות חלק. אולי הוא יגיד, טוב, זה לא מתאים לי, אני אלך מפה. יש כאן סיפור. והוא חשוב מאוד, והתורה אומרת, למען אשר תבוא אל הארץ. כביכול, אנחנו לא יכולים לבוא לארץ בלי לספר את הסיפור הנכון. אם אנחנו מספרים את הסיפור הלא נכון, הארץ או תקיע אותנו, או שאנחנו לא נוכל לאחוז בה. לא נוכל לאחוז בה. בסדר? עכשיו, לעיקרון הזה, שראינו כאן במעמד הראשון, יש לו איזה, נקרא לו יישומון, כן? לא יישום, אלא יישומון, שמופיע בספר יהושע, וזה נראה מיד.
חברותה, עם ידידיה תנעמי.
חברותה בכאן מורשת, אנחנו מבקשים ללמוד את המעמד בהר עיבל והר גריזים, וראינו כרגע את המעמד הראשון שניבט לנו מתוך פרשת כי תבוא, ומתברר שהמעמד הזה היה יותר מיועד לאומות העולם שנמצאות בארץ ישראל, ואני רוצה לשאול אותך רב אייל ורד, אולי יש השפעה כבר מיידית, אפשר לראות בתנ"ך את ההשפעה הזאת של אותו מכתב אלוהים שנמצא על הר עיבל, אותה מגילת התמות הראשונה שבעצם הכנענים רואים.
כן, אז את ההשפעה של המעמד הזה אנחנו נראה אותה אולי בהמשך. אני רוצה לדבר על השפעה עוד קודמת. יש מבנה בתנ"ך מאוד מעניין. במבנה הוא סיפור קטן קודם לסיפור גדול. כשהתורה רוצה, או התורה או הנביא רוצים לספר לנו שהוא סיפור גדול, בדרך כלל לפני הסיפור הגדול יהיה סיפור קטן שהוא אותו דבר אבל בקטן. לדוגמה, עם ישראל, כרגע אני אומר את הסיפור הגדול, עם ישראל, שבטי ישראל גולים מארץ כנען בעקבות סכסוך בין האחים, נמצאים במצרים, פרים ורבים, ויוצאים ברכוש גדול חזרה לארץ ישראל. זה הסיפור הגדול. קדם לו סיפור הקטן, יעקב. בורח מארץ כנען בעקבות סכסוך עם אח שלו עשיו לבית לבן, שם הוא פרה ורווה, עושה רכוש גדול וחוזר חזרה לארץ כנען. סיפור קטן קדם לסיפור גדול. או ישראל ביציאת מצרים, כן, צריכים לצאת מצרים, כבני מלאכים וכולי, קדם לזה סיפור קטן, משה רבנו שיוצא מארמון פרה, בורח נמלט למדיין ואחרי זה חוזר וכן על זה הדרך. כלומר, סיפור קטן הרבה פעמים מקדים סיפור גדול. דיברנו מקודם על סיפור גדול, סיפור ענק. סיפור ענק שבו עם ישראל הוא מהווה השראה לאומות העולם. מהווה תיקון לאומות העולם, הופך את אומות העולם למונותאיסטיות, ויש מקום לראות שחלק גדול מאומות העולם, נגיד ארצות הברית, היא יונקת המון המון השראה, דיברנו על זה כמה פעמים כאן בתוכנית, המון 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 השראה מהתנך, מעם ישראל, מתולדות עם ישראל, כמעט יש להם איזו הקבלה, גם הם יצאו מהארץ הישנה, אל ה-Promised Land, וגם הם עברו את ה... לא את ים סוף, אלא את האטלנטי, והעקרונות שלהם הם עקרונות של אמונה באל אחד, וכן זה הדרך, כן, ועד רבה, הקמתה של מדינת ישראל נותנת את הדבר הזה מבחינתם יותר תיקוף ויותר משמעות. אז יש כאן סיפור ענק. האם לסיפור הענק הזה קדם לפני כן סיפור קטן? תשובה היא כן. וזה הסיפור של רחב הזונה שפותח את ספר יהושע. עכשיו, בעיניים תנכיות, אנחנו תמיד צריכים לשאול את עצמנו, למה כתוב מה שכתוב? כלומר, למה זה מעניין אותי הסיפור של רחב? היו שני מרגלים שיהושע שלח, אנחנו מבינים, יש פה איזה צורך מבצעי, תכלס תפסו אותם, כלומר, הם די נכשלו במשימה שלהם. והייתה שם איזו זונה, קראו לה רחב, שהצילה אותם, והם הבטיחו לה שיושיעו אותה, וכאילו, זה נראה אפיזודה פרטית, נקרא לזה ככה, והיא לא שייכת לרצף הכללי של כיבוש ארץ ישראל, ובכל אופן, התנך מקדיש לה פרק שלם על פתיחת ספר יהושע, ומאוד מאוד מרחיב את העניין. מה הסיפור?
אבל הייתה כאן איזו השפעה בעצם של המידע שהיא הביאה עליהם.
כן. היה. אז אתה יכול להגיד שהם באו, וזה, שמרו מידע, ולהמשיך הלאה. ההרחבה והעריכות בפרק הזה היא מוגזמת, לכאורה. והתשובה היא שרחב היא הסיפור הקטן של הסיפור שקודם לסיפור הגדול. מי זאת רחב? מבחינה מוסרית היא נמצאת בתחתית של התחתית. גם ככה עמי כנען הם פורצים בעריות, אז היא עוד זונה בעמי כנען, זה הפריצות של הפריצות. חזל אומרים שרחב, אתה יודע, זה נושא עמוק לפסיכולוגיה, מה גורם לנשים לעסוק בתחום הזה, לאישה, כן, לעסוק בתחום כזה, כאילו למכור את הגוף שלה. צריך איזשהו משבר, לא נכנס כרגע לזה, אבל זה ודאי צריך לקרות משהו. חזל אומרים שרחב הידרדרה אל המקום הזה ביום שישראל חטאו בעגל. כלומר, כשעם ישראל יצא ממצרים, עברה איזה שמועה בעולם, איזה ויש, שהולך להיות פה משהו גדול. יש פה איזה אומה שהולכת לשנות סדרי בראשית, שהיא כאילו יוצאת אל הפועל. נוצרה המון המון ציפייה, שאולי עכשיו נחיה חיים אחרים, אולי עכשיו יהיה חיים מוסריים, אולי דרך האומה הזאת אנחנו נראה את הדברים, יהיה איזה פריזמה אחרת על העולם. ופתאום עוברת השמועה שהאומה הזאת שיצאה ממצרים, וקיבלה תורה, ומעמד הר סיני, וכל אומות העולם ככה זה, היא כמונו, היא גם כן עובדת עבודה זרה. את הייאוש והאכזבה והתסכול וההתמוטטות שקראו לאומות העולם, אנחנו חווים דרך רחב. היא מדרדרת לזנות. מה זה זנות? זאת זה בעצם להגיד, אין שום דבר בעל משמעות. אין שום דבר שהוא נשגב, אין שום דבר שהוא מעבר, אין שום משמעות לקשר בין בני אדם. העולם הזה הוא עולם של הנאות. חול ושתוק עם אחר נמות, ההנאה הכי חזקה זה ההנאה המינית. בוא נהנה מזה. בוא נתמסר לזה, בוא נתמכר לזה. אבל כשעם ישראל, אחרי סיבוב גדול מאוד, אחרי 40 שנה של תיקון, הם מתקרבים לארץ כנען, שוב פעם, חוזר אצל רחב הרצון הזה לתיקון. היא מערערת, אולי יש לי תקווה. אולי יש לי חוט של תקווה. את תקוות חוט השני, מה זה מזכיר לך, החוט הזה?
ביום כיפור.
זה חוט אדום שנהפך ללבן. לא משנה כמה אדום היית וכמה זה, אתה יכול להתהפך, יש תקווה. מי נותן את התקווה הזאת לאנושות? עם ישראל. אז רחב, הסיפור שלה הוא לא רק זה שהיא הצילה את המרגלים, אלא הסיפור שלה, הנה יש כאן אישה שהייתה במקום הכי הכי נמוך, הכי שפל בתוך עמק כנען, והיא מתהפכת, ולכן המרגלים אומרים לה, תדעי לך, יש לך תקווה. יש לך תקווה, אפשר גם לשחק עם האותיות של רחב, שבחרה להחריב את עצמה, חרב, אבל בסוף היא בחרה, כן, בחדש, בהתרחבות, ביציאה המחודשת לעולם מתוקן. חזל לא נחה דעתם עד שהם כתבו במדרש שיהושע התחתן איתה. והניסויים האלה הם ודאי ניסויים עם אמירה, מה שנקרא, סבא מאמר, יהושע התחתן איתה כדי להגיד, הנה, עם ישראל מגיע לארצו ותראו את מי תיקנו. על ההתחלה, את הכי הכי שפלה, הכי נמוכה, תראו לאן הבאנו אותה. תראו איזה תיקון, תראו איזה ברכה. אז הסיפור הזה של רחב מספר את הסיפור של התקווה האנושית. כשעם ישראל חוזר לארצו, וידידיה, אפשר לייצר גרף שמראה איך אומות העולם, התקופות הכי אפלות מבחינה מוסרית של אומות העולם, הן התקופות שעם ישראל נמצא בעומק הגלות. כן? בעצם ימי הביניים, אומות העולם לא מפסיקים להילחם אחד בשני, לא מפתחים שום דבר, הכל דורך במקום, כי עם ישראל נמצא בעומק הגלות. ואפשר לראות איך ככל שעם ישראל חוזר לארצו, המוסריות של אומות העולם עולה, לא בקצב שהיינו רוצים, ולא בחלק מזה גם תלוי בנו כמובן, אבל יש כאן איזו התקדמות, כמו הכוזרי, מה אומר הכוזרי? ישראל זה לב שבאיברים, כשאתה שם את הלב במקום, אז מעבר ללב שמתברך, אז גם כל האיברים כולם מקבלים את הדם שלהם ומתברכים. אז הנה הסיפור עם רחב, ואם יש רחב אחת, אולי תהיינה הרבה. אם הצלחנו לרומם מישהי שהייתה במקום הכי הכי שפל, אולי נצליח לרומם גם אנשים שנמצאים במקום פחות שפל, הם פחות התמכרו לתאוות הרעיות וכן זה הדרך. לכן הסיפור של רחב פותח את ספר יהושע. הייתה פעם שרת חינוך, שקראו לה שולמית אלוני, והיא הוציאה את, רצתה או בפועל הוציאה את ספר יהושע מתוכנית הלימודים, בפני שזה היה נראה לספר מיליטנטי. אני חושב שמקווה שבשמיים היא שומעת את השיעור הזה, הבנתי שמאזינים גם שם לרשת מורשת, גם דרך האפליקציה, כאן הודי, אז היא יכולה לראות שספר יהושע דווקא מתחיל ממסר מאוד מאוד אוניברסלי, מאוד אוניברסלי, וזה יושב על התורה עצמה, כלומר לא באנו רק לכבוש, באנו קודם כל לשחרר, אבל באנו לתת ברכה ותקווה לאומות העולם בהקשר הזה, וזה המעמד הראשון, והוא למען אשר תבוא אל הארץ אשר אדוני אלוהיך נותן לך. כלומר, זה, הסיפור שאנחנו מספרים, האמירה המוסרית, היא זאת שפותחת בפנינו את ארץ כנען, וזה תכליתו של המעמד הראשון, והוא כל כך דחוף, שאין פה מה לחכות, אי אפשר להתמאמר, כי אם תתחיל להתמאמר, ייכנסו עוד פעם כל השיקולים של ביטחון ושלום, ועם נרדף וכל הדברים האלה, שום דבר. זה צריך להאמר מההתחלה כמו שצריך. הסיפור צריך להאמר מההתחלה בצורה הנקייה שלו, בצורה האמיתית שלו, ספר אותו כמו שצריך, מההתחלה, ואז התחיל לעבוד עם אומות העולם. חלק יקבלו את זה, חלק לא יקבלו את זה, חלק ילחמו, אבל לפחות אנחנו נדע שאמרנו ומילינו את חובתנו, בוודאי לאותם מתוקנים שבאומות העולם.
חברותה עם ידידיה תנעמי.
חברותה בכאן מורשת, אנחנו עם המעמד שערה בהר גריזים, הר עיבל, הכרנו את המעמד הראשון ש... הוא יותר מיועד כלפי חוץ, והנה עכשיו המעמד הראשון או השני, תלוי בסדר של הדברים, ותכף ננסה להבין את הסדר של הדברים. המעמד הזה, הרב אייל ורד, הוא יותר מיועד לעם ישראל, כי הדברים שאני רואה כאן הם דברים שהם פונים אל העם.
כן, זה ודאי מעמד פנימי שפונה אל עם ישראל, ולא צריך הרבה להתאמץ כדי להבין או כדי להרגיש שיש כאן איזשהו מעמד דרמטי. מעמד של קריטת ברית, באיזשהו מקום מעמד שמאוד מאוד מזכיר את מעמד הר סיני. קודם כל בגלל ההר שיש פה, לא הר אחד אלא שניים, בגלל ארון ברית השם, המקום של הלוויים, אבל ידידיה, יש כאן, אפשר לקרוא לזה מעמד הר סיני, אבל הפוך. כמעט לקחו את מעמד הר סיני, וכל מה שהיה במעמד הר סיני, עשו להפך. באיזה מובן? יש פה כמה מובנים. המובן הראשון הוא המובן של הכפייה. במעמד הר סיני, הכפייה היא יסוד מאוד מאוד בולט. עוד לפני דברי חז"ל, שהקדוש ברוך הוא כפה עליהם הר כגיגית וכו', פשט הפסוקים עצמם, אתה לוקח עם של עבדים, שיצאו לפני 40 יום ממצרים, שם אותם לפני, מתחת לאיזה הר, ועל ההר, ברקים ורעמים וקולות ושופר וכו', וברור שהם יגידו כן. הכפייה הזאת, יש בה כמובן מעלות, אבל יש בה גם איזשהו צד, שהוא בעייתי, במיוחד הוא בעייתי כשאתה נכנס לארץ ישראל. כי כל עוד נמצאים במדבר, וכולם נמצאים תחת הידיים של משה רבנו, אז אפשר להשגיח, אפשר לכפות, אפשר לראות שהכל מתנהל כמו שצריך. אבל עכשיו משה רבנו מוטרד, ורואים שהוא מוטרד לכל אורך ספר דברים, מה יהיה כשיפרסו על פני מאות קילומטרים? מי ישגיח? מי לידינו יתקע שבאמת הם יקיימו עם ישראל את כל הבריתות? ולכן יש צורך לכרות ברית מחודשת, אבל הפעם מתוך בחירה. וכשאדם בוחר במשהו, יש יותר אפשרות לצפות שהוא יקיים את זה, וימלא את זה, ולכן המעמד הזה הוא מעמד שמבטא בחירה.
זה אולי המשמעות של ארץ הבחירה, גם שהקדוש ברוך הוא בוחר בה, וגם שעם ישראל בוחר לקבל את הדברים של השם.
כן, כן, ארץ בחירה, ארץ חפץ כתוב, אתם תהיו לי ארץ חפץ, שאתם חפצים בזה. אז בחירה, למה? במעמד הר סיני העם למטה והקדוש ברוך הוא למעלה, וכאן העם למעלה וכביכול הקדוש ברוך הוא למטה. במעמד הר סיני יש רק דיבור אחד. אנוכי השם אלוהיך, לא יהיה לך, תתם, תתם. פה זה דיבור כפול. יש ברוך ויש ארור. כן, והם צריכים להגיד אמן. מסכימים? כן או לא? תגידו, מסכימים או לא? עכשיו, מקודם דיברת על הטופוגרפיה, נכון? גם הטופוגרפיה היא טופוגרפיה שמזמינה בחירה. יש פה את שכם באמצע, ויש מצד אחד הר גריזים והר עיבל. זה טופוגרפיה חדה. זה טופוגרפיה שאתה צריך לבחור. איפה אתה עומד? אתה פה או שם? אין באמצע. או שאתה פה, שאתה שם, תחליט איפה אתה עומד. אתה לא יכול להגיד, לא, אני גם וגם, קצת פה, קצת שם, זה מתאים לחברון, לבאר שבע, לדרום, שהכל פלטה. פה זה טופוגרפיה חדה, בולטת, נוקבת, אפשר לומר, ובכלל, זה התכונה של המקום של שכם. תשים לב לכל אורך המופעים של שכם בתורה וגם בנביא, זה מקום של בירור, של בחירה. שמעון ולוי מול שכם, שכם אומר, בואו, נהיה ביחד, שום דבר, או אנחנו, או הוא, בום. יוסף והאחים, הם מסתדרים בחברון, אבל כשזה מגיע לשכם, או אנחנו, או רחבם וירובעם, למרות שירושלים בנויה, בכל אופן, ירובעם קורא לרחבם לשכם, ושם העניינים מתחדדים, מתחממים, והמלכות נקרעת. ואולי אחת הדוגמאות היפות הזה גם, זה בסוף ספר יהושע. יהושע, בסוף ימיו, לקראת מותו, הוא אוסף את כל בני ישראל, הוא יהושע מוטרד מה יהיה אחרי מותו, המעמד הזה כבר נעשה אחרי שיהושע כבש את שילו, כלומר שילו כבר נמצאת. בכל אופן, ויאסוף יהושע את כל שבטי ישראל, שכמה, לשכם הוא לוקח אותם. ואז הוא סוקר לפני סקירה היסטורית, ואז הוא אומר להם ככה, ועתה, יראו את אדוני ועבדו אותו בתמים ובאמת, והסירו את אלוהים אשר עבדו אבותיכם בעבר הנהר ובמצרים ועבדו את אדוני. ואם רע בעיניכם לעבוד את אדוני, בחרו לכם היום את מי תעבודו. המילה בחירה מופיעה כאן במפורש. אם את אלוהים אשר עבדו אבותיכם אשר בעבר הנהר, ואם את אלוהי האמורי אשר אתם יושבים בארצם, ואנוכי וביתי נעבוד את אדוני. תבחרו. ועם ישראל אומר, לא, אנחנו רוצים לעבוד את השם, ויהושע אומר להם, לא, אתם לא מספיק רוצים. הוא דוחק אותם לפינה, עד שהם אומרים, ויאמר העם אל יהושע, לא, כי את אדוני נעבוד, ויאמר יהושע אל העם, עדים אתם בכם, כי אתם בחרתם לכם את אדוני לעבוד אותו ויאמרו עדים. כלומר, שכם זה מקום שמעודד בחירה, או אפשר לקרוא לזה מעודד בירור. תברר, מי אתה? איפה אתה? למי אתה? פה? שם? מה הסיפור שלך? ובעצם המעמד הזה, הוא מעמד קבלת התורה מרצון. זה יסביר לנו ידידיה את המכנה המשותף של כל הארורים שקראנו מקודם. יש להם מכנה משותף, מה הסיפור שם? בעשרת הדיברות אנחנו מבינים, יש שם דברים שהם עיקרי אמונה וכו'. מה המכנה המשותף של כל הארורים הללו? המכנה המשותף הוא המילה בסתר. שוחד, משיג גבול רעהו, משגה עבר בדרך, מקלה אבי ואימו. אלה דברים שניתן להסתיר אותם. מי יודע אם אני השגתי את גבול רעהו או לא? מי יתפוס אותי? מי יודע אם נתתי לעיוור עצה הוגנת או לא? מי יודע אם הבאתי לה הוא שוחד? מי יודע אם עשיתי איזה משהו בתוך המשפחה, מקלה אבי ואימו, יש שם גם רצף של עריות בתוך המשפחה. קל להסתיר את זה.
אולי זאת הנקודת של הבחירה?
יפה. אם אני כפוי, בסדר, אתה יודע, זה כמו מורה בתלמידים. המורים צריכים לתפוס, תלמידים צריכים להעתיק, בסדר. אבל אם זה מבחן כבוד, אם אני בחרתי, אז אפשר לצפות שאני אקיים את זה גם כשאף אחד לא משגיח עליי, גם כשזה בבחירה, גם כשזה בסתר, גם כשזה בחדרי חדרים. כלומר, בסדר, זה שאדם יוצא החוצה והוא דתי, יש לזה הרבה סיבות. יכול להיות סיבה חברתית, יכול להיות סיבה נוח לו, לא יודע מה. איך אדם מתנהג בחדרי חדרים, בינו לבין עצמו, בינו לבין קונו, בינו לבין אשתו, אומרים, כך אומרים בעלי המוסר, שבאמת אף אחד לא יודע, מי האדם באמת, חוץ מאשתו והקדוש ברוך הוא. שרק עליהם אתה לא יכול לעבוד. אפשר לעבוד על כל העולם. כל העולם אפשר לעבוד בחוץ, חוץ מ... כן, אשתו של אדם מעידה עליו, וקירות ביתו מעידים עליו. אבן מקיר תזעק, וכפיס מעץ יעננה. אז מניין היסוד לצוות על דברים נסתרים? והתשובה היא, כי בחרתם. לנו למעמד הר גריזים והריבל, ושם הייתה בחירה. הלווים עמדו למטה, עם ישראל עמד למעלה, וכביכול... ויהושע נותן הדבר הזה עוד תוקף, שוב פעם, כביכול, בשכם. תבחרו, אם בחרתם, אני יכול לצוות אתכם גם על הדברים הנסתרים. אז עכשיו הבנו פחות או יותר את שני המעמדות. מעמד אחד, בו ביום, לפי מה שמצווה, מה שמופיע בספר דברים. מעמד אחד אמור להיות בו ביום, הוא בכלל מופנה כלפי גומות העולם, להסביר להם מה הסיפור שלנו. מעמד אחר יכול להתקיים יותר מאוחר, תכליתו, קבלת התורה מרצון, בצורה בוגרת, בצורה אחראית, כבר לא במדבר, כבר לא תחת הכפייה של הענן, והנוכחות המתפלת של משה רבנו, כסוג של הכנה לקראת ההתפזרות וההתרחבות המרובה בארץ ישראל. מה קרה בפועל?
זהו, השאלה היא האם המעמד הזה היה, כפי שהתורה מצווה, מאוחר יותר, ורק המעמד הראשון של כתיבת האבנים והמזבח הגדול היה ממש כשאבות הירדן?
עכשיו, מה שאתה אומר זה נתון למחלוקת פרשנים, גדולה מאוד. אנחנו נלך בדרך המרכזית. בפרק אחד בספר יהושע, בפסוק למד, מופיע הפסוק הבא. אז יבנה יהושע מזבח לאדוני אלוהי ישראל בהר עיבל. כאשר ציווה משה עבד אדוני את בני ישראל, ככתוב בספר תורת משה, מזבח אבנים של אמות אשר לא יניף עליהם ברזל, ויעלו עליו עולות לאדוני ויזבחו של עמים. ויכתוב שם על האבנים את משנה תורת משה אשר כתב לפני בני ישראל, וכל ישראל וזקניו ושוטרים ושופטיו עומדים מזה ומזה לארון, נגד הכהנים הלווים נושא ארון ברית אדוני כגר כאזרח, חציו אל מול הר גריזים, והחציו אל מול הר עיבל, כאשר ציווה משה עבד אדוני לברך את העם ישראל בראשונה. ואחרי כן קרא את כל דברי התורה והברכה והכללה, ככל הכתוב בספר התורה. לא היה דבר מכל אשר ציווה משה, אשר לא קרא יהושע נגד כל קהל ישראל, ואנשים ועטף, והגר הולך בקרבם. שמת לב שמה? בחמישה פסוקים שקראנו, מתוארים שני המעמדות בית ובעונה אחת. גם בניית המזבח על הר עיבל, וגם המעמד הכפול של הר גריזים והר עיבל והשבטים שעומדים. מה זה אומר? אז יש בזה כל מיני דעות. הדעה המרווחת היא שיהושע חיבר את המעמדות למעמד אחד. יש בזה היגיון מסוים, כי זה הכל קורה באותו מקום מצד אחד.
אבל מצד שני, דיברנו על הסכנה, נכנסים לארץ, החשיפה. לחשוב על זה שבאותו יום שאתה מגיע לארץ, כל העולם עולה עכשיו למעלה, להר גריזים, הר עיבל, זה קטסטרופה.
כן, נכון. כלומר, אם אנחנו בעצם מבינים, וככה חז"ל אומרים במסכת סוטה בדף ל"ו, שכל עם ישראל באותו לילה עשה את המסע המזורז הזה. כן? ועל זה הייתה טרוניה כלפי יהושע. המדרש אומר, למה נענש יהושע? על שביטל ישראל מפירייה וריבייה לילה אחד. איזה לילה זה? זה הלילה הזה. כלומר, בלילה שהם נכנסו אל הירדן, אל ארץ ישראל, במקום שיהושע ייקח גדוד קומנדו, כל אחד ישים על עצמו אבן במשקל 20 קילוגרם, יעשו את המסע המזורז הזה, יבנו את המזבח ויחזרו חזרה, יהושע לקח איתו את כל העם למסע עצום, ביטל אותם מפירי וריביה, עשה שם את שתי המעמדות וחזר חזרה לגלגל. ועל זה יש כביכול איזו ביקורת על יהושע. כמובן השאלה היא מדוע הוא עשה את זה. למה יהושע...
מה היה השיקול שלו בעצם?
מה היה השיקול? אז אולי כדי להבין את זה, נלך עוד פעם לערס הציונות, כן? אנחנו יודעים שחלק מעמוד השדרה של המדינה שבדרך הייתה התנועה הקיבוצית. התנועה הקיבוצית. התנועה הקיבוצית היה לה אידיאל. ערך הקבוצה או ערך הכלל קודם לכל, אבל לא רק, אלא ערך הקבוצה לא רק קודם לכל, אלא הוא הערך היחיד. כלומר, גם אם אתה תצטרך לשלם מחיר פרטי כבד מאוד, זה לא מעניין אותנו, כי כרגע יש כאן איזה משהו כללי, וכולם אמורים להתבטל אל הכלל. ולכן גם אם אדם היה, לא יודע מה זה, פרופסור למוזיקה, אבל עכשיו צריך אותו בגן ירק, שם אותו בגן ירק עד סוף ימה. וגם אם אדם צריך ללמוד, אבל כרגע צריך אותו לא יודע מה, בבניית כבישים, הוא יבנה כבישים. הערך של הקולקטיב היה מאוד מאוד חזק ודומיננטי. יכול מאוד להיות שיהושע, גם בעקבות פטירת משה רבנו, שזה משבר עצום, וגם בעקבות הרצון של יהושע להציב את הרף, כלומר, החשש המרכזי של יהושע, שברגע שהארץ תתחיל להיכבש, כל אחד יתחיל לזלוג לנחלה שלו. מי לא רוצה ככה לשבת בנחלה וכל זה ולהירגע? אז יהושע עסוק בלהרים מאוד את הרף. אנחנו כרגע עסוקים, כולנו, במשימה כללית. אל תתחילו עכשיו כל אחד להתפזר על המשפחות שלו. כן? וזה גם יפגע בפירה וריביה. המשפחה עכשיו, שלב ב'. המשפחה עכשיו, בעדיפות שנייה. קודם כל המשימה הכללית. ולכן, דבר ראשון, אנחנו מיד נעלה, כולנו ביחד, אל הגריזים והריבל, ונכרות מחדש את הברית, ונבחר בה. ולכן יהושע בקרב ביריחו, אוסר לקיחת שלל. התורה מתירה, או אפילו מחייבת לקיחת שלל, ואכלת את שלל אויביך. ויהושע אומר, לא, כל אחד פה ייקח שלל, כל אחד יתחיל יותר עסוק בעצמו, אני רוצה את הרף הכי גבוה. אולי זה מזכיר לך גם את שאול. בקרב הראשון עם פלישתים, מה הוא עושה? מטיל חרם, אף אחד לא אוכל, עד שלא גורמו לכבוש את פלישתים. הוא לא רוצה שזה יתפזר. עכשיו, אתה יודע, כשאתה מציב רף גבוה, אז או שזה מצליח או שזה לא מצליח. כלומר, או שזה הרמת, דחפת קדימה ובסדר גמור, או שצבת רף גבוה מדי, ואז חלק מהאנשים נכשלים. לדוגמה, אחן לוקח מהחרם. לדוגמה, אצל שאול, חלק מהם אוכלים על הדם, אתה נוכל מהדבש. כאן, מזה שהמדרש אומר שיהושע ביטל את העם מפירי וריביה, אנחנו מבינים שהם כנראה הגיעו להם הגרזים והריבל, אבל הם היו, לא היו מרוכזים שם, ולא היו, זה היה להם, היה להם לחוץ מדי, זה היה להם עמוס מדי. זה האומנות של המנהיג. כמה מצד אחד להרים את הרף, אתה יודע, כשאתה מוביל חיילים, ואתה רוצה לדחוף אותם קדימה, אתה רץ, אבל כשאתה מצלם, תרוץ מהר מדי, הם ישברו. אתה לא רוצה ללכת בקצב שלהם, אתה רוצה להרים להם את הקצב. זה האומנות של המנהיג, וכאן היה, לפי חזל, כנראה יהושע לחץ יותר מדי, אבל זה בעצם הייתה הסיבה שלו. הוא רצה להרים את הרף, שנשים לב שכרגע אנחנו נמצאים באיזו תקופה מאוד מאוד כללית, ולכן כולנו ביחד, כולל משפחות, כולל נשים, כולל ילדים, מיד לכרות את הברית. בלי לתת השתאות, עכשיו התחילו פה כל אחד להיות במחנה שלו, ועם אשתו ועם ילדיו, לא. ולכן, אז יבנה יהושע, המעמדות היו מחוברים, למרות שבתורה זה לא היה חייב להיות כך. אז אני, לדעתי זו דוגמה נפלאה, איך פרשה בתורה בספר דברים, תורה איך היא מתגלגלת ברמת הביצוע, ויש לנו כאן הזדמנות לבחון את הציווי מול הביצוע, ואיך התורה כאילו גולשת לתוך הנביא, ולנו שאנחנו בתוך ארץ ישראל ומכירים את הטופוגרפיה, וגם את הקרביות של העניין, אז אפשר ממש לראות כאן את התנך בצבעים ובתלת ממד.
ואיך יהושע כמצבי מקבל את ההחלטה לשלב בין שני המעמדות הללו, הרב יעל ורד, תודה רבה לך, ואנחנו ניפגש שוב בשבוע הבא, בחבות הבאה, גם דרך האפליקציה כאן אודי, וגם דרך אתר האינטרנט, כאן מורשת. כל טוב לכם, כאן ידידיה תנעמי.
אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.